bun de inteligență. טוב, אז אנחנו דיברנו על כך שבכל התרבויות בעולם ישנו כוח שנקרא שטן. במקום אחד זה יכול להיקרא שייטן, במקום אחר זה ייקרא וולנד או לוציפרוס או דיאבולו, וכל מיני שמות וכל מיני דרקונים וכל זה, אבל לכולם יש כזה כוח. למה להם יש כוח כזה? כי תפיסת עולם של אומות העולם זו תפיסת עולם המפורדת, תפיסה פוליטאיסטית, פגנית, זאת אומרת שיש הרבה אלים, הרבה כוחות, ויכול להיות שיש אל עליון, אל ראשי, אבל יש הרבה כוחות בעולם, ואחד הכוחות הללו זה שטן, מלאך שמרד בקדוש ברוך הוא. יש דתות שהם התפתחו ומפוליטיזם הגיעו לדואליזם, זאת אומרת לאמירה שיש שני אלים רק, למשל זרתוסטרה. זאת דת פרסית העתיקה שהם אומרים שיש שני אלים, אורוזמוס וארימנד, וזה אל טוב ואל רע, והרימנד הוא אל רע, וכל מה שקורה לנו בחיים זה בא מהרימנד. כל דברים רעים וכל דברים טובים זה בא מאורוזמוס. אדם הולך ברחוב, נתקע, בום, נפל, אז זה עשה לו הרימנד, אבל כשהוא נפל מצא שם 50 שקל, אז זה אורוזמוס שם לו. וככה כל המציאות, זאת אומרת כל העולם הזה, כל ההוויה הזה, זירת המלחמה בין אורוזמוס והרימנד. אז למה אורוזמוס לא מנצח את הרימנד? כי הוא לא מספיק, כי כוחות מאוזנים, ואז מזה בא הרבה רעיונות, הרבה דעות, גם בכל מיני מדע בדיוני וכל מיני זה, כאילו בכל מיני פנטזיות, כאילו פנטזיז, וספרות שלמה שהעולם הוא מאוזן בדיוק בדיוק, ויש כוח רע, כוח טוב, וכל זה בא מהדואליזם, מעבודה זרה, מתפיסת עולם המפורדת שיש... יש כל מיני כוחות במציאות. וכיוון שזה אין להם תפיסת אחדותית כמו בעם ישראל, אז ברור שלכל דבר רע שקורה לך צריך להיות מקור, צריך מישהו שאחראי על זה. מי הוא המקור הזה? מי אחראי על מוות, על מחלות, רעידות אדמה, הוריקנים וכל הדברים האלה? כאילו מי הוא זה שעושה כל הדברים הללו? דברים הרעים, שטן, יצר הרע, יש בנו יצר הרע, כוחות רעים בתוכנו, מוות, מלאך המוות, זה עכשיו אנחנו תלמידיו של אברהם אבינו ושל משה רבנו ובניו של אברהם, שאנחנו יודעים שזה, שכל זה לא נכון. השם אחד, אין עוד מלבדו, אין עוד מישהו בעולם שפועל ועושה משהו רע, הכל מאת השם יתברך. זאת המשמעות של תפיסה אחדותית, שהשם אחד, ואם אחד אז אין מקום כזה למישהו שיעשה דברים רעים. אז מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש שטן? ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים, גם בגמרא, בחז"ל, כל הזמן חוזר המוטיב הזה, ואפילו בתנ"ך עצמו מופיע שטן, שם עם איוב, באים בני מלאכים, ושטן ביניהם. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מין דמות כזאת ביהדות, שהוא נקרא שטן. אני רוצה להסביר... מה המשמעות כשחזל מדברים על שטן והוא שהוא מלאך המוות, מה שאמר רבי שמעון בר לקיש, שהוא המלאך המוות, הוא השטן? מה אנחנו מתכוונים לומר? כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שמלאך זה לא מישהו ולא משהו, כמו הקיץ. אתם זוכרים, דיברנו, קיץ זה מישהו? אתה יכול לצייר לעצמך קיץ, אבל זה לא, כן, זה, זה לא כוח כזה במציאות, כוח קיץ או חורף. אצל גויים יש כזה בתפיסות שלהם, בסיפורים שלהם, זה מישהו, כמו עילת האהבה. ככה יש גם קיץ. אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו מבינים שמה זה קיץ, זה קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורה כזאת, שכשהשמש מתקרבת לכדור הארץ, זה נהיה יותר חמים, זה מסתובב, בסדר. זה עונה מסוימת, אופן התגלות אלוקית. כמו גרביטציה, כוח כבידה. זה לא מישהו ולא משהו, כמו צד שמאל, צד ימין. זאת הופעה אלוקית, מסוימת. הקדוש ברוך הוא מתגלה בדומם צומח חי מדבר, כך הוא מתגלה בדברים מופשטים כמו שמחה, אהבה, זה לא מישהו. וככה גם הוא מתגלה בתור הפרעה. גילוי השם בעולם שהוא מתנגד למשהו, ויש כוח התנגדות, כאילו, לא כישוב בפני עצמה, אלא כהשם מתנגד, מתגלה כמשהו שמתנגד למשהו. אז התנגדות, או עצם ההפרעה, זה מה שנקרא שטן. התנגדות יכולה להיות, או הפרעה יכולה להיות לדבר טוב, או לדבר רע. כאשר מתנגדים לדבר רע, זה גם נקרא שטן, ששטן מתנגד לרע. לכן גם צדיק גדול, צדיק עליון, יכול להיקרא שטן. אתם יודעים על מה אני מתכוון? אתם זוכרים על מי נאמר, על איזה צדיק שהוא היה יסוד עולם, שנאמר עליו שהוא שטן? מי? יוסף, נכון. אצלכם זה מופיע במקור מספר 2, כן. אומר רשי, כאשר ילדה רחל את יוסף, אומר על זה רשי, משנולד שטנו של עשיו, שנאמר והיא בית יעקב אש ובית יוסף ללהבה, ובית עשיו לקש. אז כשאנחנו מתנגדים למשהו, זה פעולה סטנית, היא לא רעה. שטן זה לא רע, זה התנגדות, הפרעה. ואותו דבר גם לגבי מלאך, יכול להיות מלאך מיכאל, מלאך טוב, מלאך עליון, והוא יקרא שטן. כמו שאנחנו רואים שם בסיפור עם בלעם, שכתוב שבלעם הולך לקלל בני ישראל, אז מי שמתנגד לקללה שלו, אז הוא צריך להיות כביכול, כתוב שהוא שטן, אבל הוא להפך, שטן אם הוא רע, אז הוא צריך לעזור לבלעם ללכת לקלל אותנו. שטן עוזר לרעים, אבל לא. כתוב, אתם זוכרים את הפסוק הזה, ותסתכלו אצלכם במקור אחד. ואחר אף אלוקים, כי הולכו, והתייצב מלאך השם בדרך לסטן לו. והוא רוכף על אותונו, ושני נעריו עמו וכו'. אומר לרשי, מי זה סטן של בלעם? מלאך רחמים היה. במקורות אחרים אומרים שזה היה מיכאל. זאת אומרת, זה קדוש ברוך הוא שמופיע בתור התנגדות למשהו, או אפשר להגיד אולי, כאשר ריבונו של עולם מרפא, הוא נקרא רפאל. כשהוא מחריב את סדום, הוא נקרא גבריאל. כאשר הוא עושה משהו שהוא כואב לנו, לא נעים לנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, לא יכולים לקלוט את זה בצורה נכונה, אז הוא נקרא שטן. אתם יודעים, זה לא מישהו שיש שטן בעולם, אלא זה השם שעושה משהו שהוא מסתן, מפריע. למה הוא עושה את זה? כי זה לטובתנו, כי הוא רוצה להציל את בלעם, לכן הוא מסתן לו, לא משנה למה, אבל יש משהו לבלעם, זה היה אז נקרא כהפרעה, כמשהו שלילי, כמשהו שהוא לא רוצה את זה. אז לכן זה נקרא לסתן לו. אז השם שהוא עושה משהו שהוא כואב לנו, אנחנו, כאילו, זה המשמעות של מילה סתן. לכן, אחד השמות של השטן זה סיטרא אחרא. מה התרגום מילולי של מונח הזה סיטרא אחרא, מארמית? זה צד אחר. צד אחר של מי? של הקדוש ברוך הוא. יש צד נעים ויש צד לא נעים. למה יש צד לא נעים? זאת שאלה, ועוד מעט אנחנו גם נדבר על זה. אבל זאת המשמעות. הנה אומר פה ראשית חוכמה. אולי אנחנו נראה עוד מעט ראשית חוכמה קצת יותר מאוחר. אני רק רוצה להסביר פה משהו אחר. אולי הבנה יותר, אפילו עוד יותר מופשטת יכולה לתת לנו, כשאנחנו נזכור מונח כזה שנקרא מידת הדין. בדרך כלל אנחנו יודעים ששטן מקטרג על עם ישראל, אבל גם כתוב על מידת הדין שהיא מקטרגת על עם ישראל. מכירים את הביטויים כאלה, נכון? יש המון ביטויים שמידת הדין מקטרגת. אבל כשאנחנו קוראים בתורה, בתורה שבעל פה, על מידת הדין, לאף אחד לא עולה בדעתו איזושהי דמות עם כלשון וזנב וקרניים, והוא שם מקפץ שם. אף אחד לא חושב כשמדבר על מידת הדין. כולם מבינים שזה מונח מופשט. אין מישהי כזאת שהיא מידת הדין. לא יעלה על הדעת. כולם מבינים. אז, אבל כולם יודעים שזה משהו כואב, קשה, לא נעים. אף אחד לא רוצה דין, אף אחד לא רוצה מידת הדין. אז אותו דבר גם שטן. שטן זה מידת הדין. כמו שזה לא פרסונלי, לא אישיותי, לא מישהו, מידת הדין, ככה גם שטן זה לא פרסונלי. לא אישיותי, לא מישהו. תסתכלו, אתלכם יש על זה מקור מספר 6א, אומר זה ספר החסידים. אבל כאשר אדם עובד אלוקים מאהבה על מנת שלא לקבל פרס, אפילו מידת הדין שהוא השטן מליץ טוב עליו, שנאמר הכינה וכו'. כן, זאת אומרת, הנה אומר את זה בפירוש. שמידת הדין זה השטן. זה לא מישהו. עכשיו, איך פועל שטן? באיזה אופן הוא מתגלה במציאות? אני חושב שזה יעזור לנו אם אנחנו נבין מונח כזה בפילוסופיה, שהוא נקרא אנטיתזה. ואני צריך לכתוב על הלוח כדי לצייר לכם את הדבר הזה, אז שנייה, אני אקום. מצב נתון. זה איזשהו דבר שישנו, כל דבר שיש בעולם. זה יכול להיות כיסא, ענן, ים, נעל. כל דבר בעולם הוא תזה, מצב הנתון.
בעולם שלנו, לכל דבר שקיים בעולם, ישנו כוח מתנגד, כוח נגד, כוח שרוצה להשמיד אותו. וכוח שרוצה להשמיד אותו, הוא נקרא אנטיתזה. נגדו יש אנטיתזה. אנטיתזה רוצה להשמיד את תזה בגלל שתזה לא אידיאלית, היא לא שלמה. אולי אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים פה בכיתה הזאת היה לוח, מישהו זוכר? לוח כזה היה ירוק עם גיר, נכון? שהיה מלכלך אצבעות, זה היה בטח לוח אחרון במדינת ישראל שאתה היה מגיע במכון. איפה הלוח הזה? איפה עכשיו?
במזבלה.
כן, במזבלה הוא יודע, הוא נעלם, נכון? מי הוריד את הלוח מפה? חוץ משזה ניסים בא ולקח את זה, אבל מי הוריד את הלוח הזה? הלוח הזה, נכון. הלוח הלבן הזה, או העיפרון הזה, הוא אנטיתזה של לוח הירוק. והוא השמיד אותו. וכך כל דבר. יבוא יום, וגם הלוח הזה ייעלם. איך הוא ייעלם? הנה, מיד אחריו יש כבר לוח הבא. אתם רואים? זה אנטיתזה של לוח הזה. הוא כבר צבעוני, אלקטרוני. ואחריו יהיה לוח אחר, וככה זה קורה בגלל שיש משהו שמתנגד לו. איך לוח הזה הלבן מתנגד ללוח הירוק? הוא לא מתנגד פיזית, הוא לא בא לדחוף אותו מפה. הוא פשוט, אותם הבעיות שהיו בלוח הירוק, הם הפריעו, זה לא היה מספיק משוכלל, לא היה מספיק נוח, אז אנטיתזה דחתה אותו, הורידה אותו. וכך כל דבר, הרצפה הזאת, והכיתה, והמזגן, וההרים, לכל דבר, לשמש, יש אנטיתזה. תהליכים פיזיים, כאלה ואחרות, שהם משמידים אותם, משנים אותם, וכו'. זאת אנטיתזה. כאשר הם נמצאים באינטראקציה, אז יוצא התזה, או שהיא נעלמת, כן? או שמשמיטים אותה, או שאם בעקבות המאבק עם אנטיתזה, היא עולה מדרגה והופכת לסינתזה. וזו תוצאה, זאת אומרת, הלוח הלבן זה סינתזה של חוסר שביעות רצון מהלוח הירוק ומעבר ביניהם. עכשיו הופיע תזה חדשה, זאת אומרת, סינתזה היא גם מיד הופכת להיות למה? לתזה שהיא דורשת את אנטיתזה משלה. ואז תבוא עוד פעם עלייה במדרגה, סינתזה, וזה בעצם, במילים אחרות, כל מה שעכשיו הסברנו, אנחנו הסברנו את זה כתיאור של פרוגרס, של קדמה, של התפתחות. כל התפתחות שיש בעולם קיים רק בעקבות האנטיתזה. של האנטיתזה הזאת אנחנו קוראים שטן. זאת אומרת, במילים אחרות, כמו שאומרת גמרא בבבא בתרא, שטן לשם שמיים מתכוון. זאת אומרת, הוא מתכוון לשם שמיים, הוא רוצה שיהיה עולם מפותח יותר, טוב יותר. אבל ללוח הזה, הירוק, אם היה אפשר לשאול אותו, טוב לך שהם, שמוצאים אותך? לא, לא טוב. הוא מתנגד לזה, הוא לא ישמח מזה. הוא חושב על לוח הזה שהוא סטן, הוא רע. אבל באמת זה לא. לנו זה כואב. לאותו איש, לאותו מהנדס שיצר את הלוח, לא תרם את הלוח, הנה יש פה משה חיים בן שלמה זאב, לעילוי נשמתו, נתרם. הוא לא רוצה שעכשיו הורידו את זה וישימו פה משה פנסוניק דיגיטלי. אבל הוא כבר עומד בפתח, אתם יודעים, הוא כבר תלוי שם. כן, הוא צריך מישהו שלתרום, אז באותה הזדמנות אנחנו מזמינים את כל התורמים שרוצים את השלט שלהם להדביק ללוח הדיגיטלי שעכשיו עדיין מקום פנוי, שאולי ידברו עליו באחד השיעורים, אז בבקשה, אפשר להזדרז. המקום מחכה. כן, בבקשה, פני...
ממש בעצם החיסרונות שבתזה הם מתנגדים, זה לא שיש אנטיתזה, זה החיסרונות שבתוך התזה גורמות כאילו לבד אנטיתזה. אבל אם התזה עצמה לא תהיו החיסרונות, אז לא יהיה מצב של אנטיתזה.
זה מצב של שלימות. אם אין חיסרונות זה מצב שזה משהו שלם. אם יש משהו שלם אז זה לא בעולם הזה, זה לא מציאות שלו. כן, בבקשה.
אני חושב שזה עוד פעם
להבין, למה הייתם מוכרים להיות עם מתוך הסתן, מתוך הדוחה, מתוך חוסר שלמות, מתוך...
למה אפשר להתקדם מתוך שלמות?
אפשר להתקדם מתוך שלמות. אפשר. רק בדרך כלל אנחנו לא רוצים להתקדם. מה שמונע בדרך כלל זה התנגדות של תזה. תזה באופן טבעי לא רוצה להתקדם. כמו שאם היה לך אוטו שעובד בסדר, מעט, לוקח מעט דלק ואין חלודה ואין בלי, רק שמן, מים, דלק וזהו. זה מה שאתה מכניס בו ולא פותח אותו יותר וככה זה שנים. היית משנה אותו? היית מחליף אותו? לא. אז אנחנו עד היום היינו נוסעים עם הקלקסונים כאלה, קרק, 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 מכירים את זה, סטודיבקר היה פעם כזה אוטו, סטודיבקר, אז היינו נוסעים בסטודיבקרים, אתם מבינים? ואנחנו לא נחליף, לא נרצה. הוא לא מספיק כדי שאתה תוציא 50,000 שקל מהכיס לגיוון, אתה לא תגוון שום דבר. אתה תגיד, לא, לא, זה בסדר. נכון? למה אנחנו היינו צריכים את כל המכוניות? זה בגלל שהקודמות לא היו מספיק טובות לנו. רצו לפתח, רצו לפתור בעיה. עוד ועוד ועוד ועוד. ואז זה מתקדם. כן, בבקשה. שטן זה כוח של מה? הדוחף של מציאות. זהו, אני מתחילת השיעור באופן קונסטיטיוני כזאת של, לא יודע איך להגיד זה, כאילו מאוד מנסה להסביר לכם שזה לא שום כוח. אין שום כוח כזה. שטן זה לא כוח. שטן פשוט לא קיים. כמו אנטיתזה. זה לא איזשהו כוח. אין כזה כוח בעולם. זה לא דבר נמדד. תבינים? זה אופן התגלות אלוקית בעולם. הקדוש ברוך הוא באופן, כשהוא פועל בצורה מופשטת, בצורה כזאת שהיא לא נעימה לנו, אבל זה מקדם אותנו, ולזה זה נוצר, כאילו, יש, לכן יש סוג כזה של התנהגות אלוקית. אנחנו קוראים לזה שטן. אין כוח כזה. כן, בבקשה. אבל אתה יכול קצת להגביר את הכל?
כן. אפשר להשאיר את זה ביצר הרע?
בדיוק. בדיוק, נכון, זאת אמירה מצוינת. כמו שיש לנו יצר הרע, זה בעצם מה שאמר, נכון, זה בדיוק, זה מה שאמר, יש לקיש. יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך על מוות, הוא יצר הרע. מה זה יצר הרע? אין בן אדם שאין לו יצר הרע. אבל היצר הרע הזה, הוא לא נמצא בתוכי. לא איזשהו כוח שנמצא בפנים אצלי, בלב או במוח שם, או איזושהי, כן, איזשהו, והוא יצר רע כזה, שהוא אומר לי שם כל הזמן, כן, כן, תקנוב, תקנוב שם, או תסנה אותו, כן, תעשה, כאילו, כן, איך שאנחנו מתארים בסרטים אנימציה כזאת של, כאילו, יצר רע יושב בתוכי. יצר רע דחף אותי לעשות את זה. אז נשים אותו גם בכלא, יחד איתך. יצר הרע, מה זה? אין דבר כזה יצר הרע. זה לא קיים. זה לא מישהו. זה לא משהו בתוכנו. אז למה אנחנו קוראים יצר הרע? אנחנו קוראים לתכונות אנושיות, תכונות שלי, טבעיות, מטבע שלי. כעס, קינה, גאווה, כבוד, נקמה. לזה אנחנו קוראים, חזל קראו לזה, יצר הרע. אבל זה לא כוח שבתוכי יצר הרע. זה אני. אני שיש לי נטיות טובות, ויש לי נטיות רעות. ולמה הם נקראים רעות? כדי שאני אתרחק מהם, שאני לא אמשך אליהם, ואני כן אלך לתכונות טובות, אני אנסה לעבוד על המידות שלי. אבל כמו שאנחנו אומרים, יש לי מידות לא טובות. זה לא משהו מעשי, זה לא איפשהו שפה יש לי מידות. זה אני. ככה זה, במובן הזה, זה השם שהוא מופיע כשטן. אני מופיע עם המידות הטבעיות שלי. ואני רוצה להתעלות מעליהם. ולכן הם נקראים רעות, אבל הם במהותם, לא רעות. אלא זה טבע שלי, כאילו השייכות שלי, לנפעלות שלי על ידי החומריותי. זה נקרא יצר הרע. בדיוק, נכון, בדיוק מה שאמרת. כן, בבקשה?
אז יצר הרע הוא אנטיתזה למה?
יצר הרע הוא אנטיתזה לפסיביות, לניטרול, לרוחניות יתר שלי. כאשר אני לא חי את חיים שלי, אלא אני כולי קודש, כולי מופשט, כולי טוב. זה לא אידיאלי. אנחנו רוצים שיהיה לנו כוחות לבנות תרים, לפתח חקלאות, ללחם מלחמות ישראל, ובשביל זה צריכים כוחות, כוחות העוצמתיים. והעוצמתיים הללו, כוחות הללו הם שגורמים לנו לעשות. אז לכל דבר יש יצר הרע שלו. לא, להפך. יצר רע שלו הוא חומר. משיכת יתר לחומר, לגופניות, לחומריות, לדאגות כספיות, אוכל ותאוות. זה מוריד אותו, זה ממניח אותו. אז זה יצר הרע שלו. הוא צריך להתרומם מזה. אבל אם הוא יהיה לגמרי רוחני, כמו אידיאל הנוצרי, שאדם יהיה כולו כביכול קודש, כן, במרכאות. אז זה גם יהיה לו טוב. אז זה יהיה יצר הרע שלו. כמו שאנחנו יודעים שהחז"ל אומרים על מישהו שהוא רחמן. רחמנות זה תכונה טובה? תלוי. רחמנות כשלעצמה לא טובה. כמו שהחסד כשלעצמו. זה לא טוב. תלוי מתי ואיך. מי שמרחם על אכזרים, אז תכונה רעה. אח שמתחתן עם אחות, זה קוראים לזה חסד עשה. תורה קוראת לזה חסד. תשטוש גבולות. זה לא אידיאלי. חסד כשלעצמו. או רחמים כשלעצמם. אהבה כשלעצמה. כמו כעס כשלעצמו. כמו קינה כשלעצמה. תכונות שונות שהם צריכים להיות באיזון, בסינתזה. וזה מצב אידיאלי. וכל הפרת האיזון זה לא טוב. אבל אנחנו צריכים כאן לעשות הפסקה, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם אנחנו נמשיך פעם. טוב, שלום.